יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת צו. כחלק מהקורבנות שאנחנו מביאים, יש את הקורבן התודה. מבאר רש"י מי הם הצריכים להביא קורבן תודה? אלה שזכו לניסים, כמו יורדי הים, הולכי מדברות, חבושי בית הסורים שהשתחררו, חולה שנתרפא, הם צריכים להודות לשם. כפי שדוד המלך אומר בתהילים, יודו לשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם ויזבחו זבחי תודה. הטור אורחיים בסימן ריש יוטט הוסיף רמז בזה. אנחנו אומרים בתפילה בכל החיים יודו חסדו. חיים ראשי תיבות ארבע דברים שהזכרנו. החטא זה חבוש, היוד זה ים, היוד השני סורים והמם מדבר. מהלכה זו שלומדים את זה וכל החיים ידעו חסדה, לומדים הספרים הקדושים שלא רק ארבע דברים האלה, אלא כל פרט ופרט שהשם עושה איתך חסד, אתה צריך להודות לשם. וכך כותב רבינו בחיה בספרו הקדוש חובת הלבבות, שעל כל אדם מוטל החובה להודות לבורא יתברך על שאיטיב עמו. וכך כותב הרמח"ל בספר מסילת ישרים פרק ח', שאדם צריך להסתכל ולהתבונן ברוב הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה איתו בכל עת ובכל שעה מהרגע שנולד עד יומו האחרון, ולהודות לשם על הטובות האלה. מאזינים יקרים, רואים דבר מביל מחומש בדברים חבגימן. התורה אומרת לנו, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. אומר רש"י, אף על פי שזרקו את הילדים שלנו ליהור, ובכל זאת, כיוון שהיו לכם לאכסניה בשעת הדחק ובשעת הרב, אתם צריכים להכיר להם טובה, ועל זה נאמר לו תתאב מצרי. מזה אנחנו צריכים ללמוד קל וחומר בן בנו של קל וחומר. אם לרשעים כאלה אני צריך להכיר תודה שנתנו לנו אכסניה, כמה צריך להכיר טובה להבדיל אלף הבדלות לקדוש ברוך הוא שנותן לנו אכסניה בעולם הזה, החיים, הבריאות, הפרנסה, הילדים וכל מה שיש לנו. וכך כתוב בספר החינוך שמסביר שהיסוד של המצוות של העם, של כבד את אביך ואת אמך, וכך כתוב בספר החינוך שהמצווה ואהבת לרעך כמוך, שהשורש שלה שראוי לאדם להכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה ולא יהיה כפוי טובה, שאם מידה רעה ומאוסה לפני אלוקים, ויתן בליבו כי האבא והאמא הם סיבת היותו בעולם, ולכן צריך להכיר להם תודה. זה השורש של כיבודה בהם. קל וחומר שצריך להכיר תודה ולהודות לבורא העולם, שהוא הסיבה שיש עולם, בורא העולם, מחיה את העולם בכל רגע ורגע, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. האמת היא, מאזינים יקרים, שכמה שנודה לשם לא נספיק. כפי שאנחנו אומרים בנשמת כל חי, ואילו פינו מולשירו קיים, ולשוננו רינה כמון גלב, שפותינו שבח כמו חבי רקיע, ועינינו מהירות כשמש וכיורח, וידינו פרוסות כנשרי שומיים, ברגלינו קלות כיילות, אין אנחנו מספיקים להודות לשם על המעשים, על הטובים שלנו. מה ההמשך? בסוף אנחנו אומרים על כן, איברים שפילקת בנו, ברוך הנשמה שנפחת בפינו, אינם יועידו וישפחו יפארו. שאלת השאלה, מקודם אמרת, שאילו פינו בו לשירו כיום, בכל הלשונות כשמי שאמרנו, אין אנחנו מספיקים. וכאן אתה אומר בסוף, על כן איברים שפילקת בנו, ברוך הנשמה שנפחת בפינו, אינם יועידו. מקודם אמרת שאי אפשר לשבח כמה שנעשה, וכאן אתה אומר אין הם יודו וישבחו. מבואר זה משל, משל למלך שהסתבך בים, הוא הלך לצוד בים, היה לילה, חורף, חושך, לא מוצא את מקומו לצאת, ראה מרחוק את הבוטקה של השומר, יש שם אור, בא לשומר, השומר הכניס אותו, נתן לו בגדים להחליף, נתן לו תה, אמר לו תישאר פה בלילה, בבוקר אני אלווה אותך איך שתצא מהים. בבוקר הוא ליווה אותו והוציא אותו מהים. המלך כהכרה טובה לשומר הזה, שומר הים, שלח לו סט של כלים מפוארות, סרוויס כזה של כלים של זהב. הרי כמה זמן המלך החליט שרוצה לבקר את שומר היער. הוא בא אליו, אומר שומר היער למלך, האמת היא לפי כבודו של המלך, אפילו אם הייתי פורס שטיח של זהב מבית המלכות עד פה, לא הייתי מספיק בזה לכבד ולהודות למלך. אבל מה אני אעשה? אין לי כלום משלי. מה שיש לי הוא רק מה שאתה נתת לי. אתה שלחת לי את הסט כלים של זהב, את זה פרסתי על השולחן כדי לכבד אותך. זה הכוונה. אילו פינו מול שירו קיים, ולשוננו רינה כמון גלב, שלנו, שלנו, אין אנחנו מספיקים. אבל איברים שפילקת בנו, אתה נתת לנו, בהם אנחנו יכולים להודות לך. זאת אומרת, כשיהודי מודה לשם, הוא צריך לזכור שגם הכוח להודות לשם, הלשון, הפה, הכל זה מאיתו יתברך, ואיתו הוא יכול להודות לשם. מאזינים יקרים, חשוב לדעת שאין ההודעה לקדוש ברוך הוא שייכת רק לניסים ונפלאות גדולות שהם למעלה מהטבע, אלא צריך להתרגל להודות לשם אפילו על הדברים הקטנים ופעוטים. וכך אומר דוד המלך עליו השלום בתהילים קופתת זיין, מו אושיב לשם כל תגמולוי עולי, על כל דבר שנתת לי, על כל דבר אפילו הקטן ביותר אני צריך להודות לשם. ראינו אצל רחל אמנו שכאשר נולד לה בנה הראשון נתנה לו את השם יוסף, ואמרה למה יוסף? אסף השם את חרפתי. מפרש רש"י בשם המדרש בהגדה, מה זה אסף השם את חרפתי? שכל זמן שאין לאישה בן, אין לה במי לתלות סרחונה. מי שיש לה בן, היא תולה בו. מי שבר את הכלי? הילד. מי גרם לזה וזה? הילד. אז היא נתנה את השם יוסף, על זה להודות לשם, שעכשיו לא יתלו את הסרחון בה. נכרו קשה הדבר. על רחל ממנו רצתה כל כך ילדים. כפי שאמרה ליעקב אבינו, אבא לי בנים ועם עין מתה אנוכי. עכשיו נולד לבן, מי יכול לתאר? הבן הראשון, השמחה, הרגש של רחל אמנו. ועל מה היא מודה? על פרט שולי ופעוט כל כך, שמעכשיו אם ישבר כלי או יהיה לכלוך או מה, היא תוכל לתלות סרחונה בילד. והפירוש, אלא רחל אמנו רוצה ללמד אותנו שאדם צריך להתרגל ומחויב להודות לבורא אפילו הפרטים הקטנים השולים ביותר, על כל פרט להודות לשם. וכך כותב הרמב"ן בפרשיות של יציאת מצרים, וזה לשונו, ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה. תשמעו את הלשון, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין שכל דברינו מקרינו, כולם ניסים, אין בהם טבע ומנק כלל. בספר הקדוש קו הישר כותב בלשון זה, הנה חכמנו זיכרונם לברכה תקנו לזמר בכל יום את המזמור, מזמור לתודה. הכוונה שצריך אדם להודות בכל יום ויום לשם יתברך ולהביא קורבן תודה, כי אין בעל הנס מכיר בניסו. ובאמירת מזמור זה, שאומר את המזמור הזה, מזמור קוף, מזמור לתודה, על ידי אמירתו צריך בדיבור שאומר את זה, שכוונתו בדיבו כאילו מביא קורבן תודה. אותו דבר מובא ביערות דבש, וזה לשונו, שבברכת הודעה בתפילה תעמידה, ייתן שבח לשם על נפלאותיו, כי אין בעל הנס מכיר בניסו. הגאון רבי חזקאל אברמסקי סיפר שבצעירותו הזדמן לו ללון במלון באחד הערים. לפנות בוקר הופתע לשמוע מהחדר שבשכנותו קול של יהודי שאומר את תפילת נשמע שמת כל חי במתיקות ומתרגם ביידיש מילה במילה. ומה הוא אומר? בתרגום הוא מודה לשם על כל הטובות שהשם עשה איתו, על הקטנים ועל הגדולים, ואומר את זה בהתלהבות ובבחייה. הוא הזדעזע כולו, למוחרת נודע לו שזה היה החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, שנהג בלילות להביא תודה לשם. הבעל יסויד בשורש אבוידו, הקדוש שאתמול היה הילולה שלו, זכותו יגן עלינו, כותב בספרו, בצוואה לילדים שלו, ומספר להם, וזה לשונו, על כל מה שהגיע אליי תודה, אין גדולה ואין קטנה, הייתי נותן לשם שבח והודיה בשמחה עצומה. למשל, אם היה לי כאב שיניים, וזה נרגע קצת, הייתי אומר בשמחה עצומה, בזה הלשון, מודה אני לפניך, יוצרי ובורי יתברך שמך, ופי כל חיים, ששלחת רפואה שלימה לכאבי הגדול. ואם נתגלגלה צלוחית על השולחן והייתה קרובה ליפול לארץ ואני הצלחתי להציל אותה שלא תיפול בארץ, הייתי נותן שבח והודיה לשם בכל לשון, תודה לך לשם שעצרתי את הצלוחית שלא תיפול. ומכל שכן אם היא נפלה ולא נשברה. מאזינים יקרים, יש מכתב של הרב הרייט מלבביץ' שהוא קיבל מכתב מיהודי מרוסיה, ובו יתונן שיש לו בית עם ילדים אבל אין לו פרנסה, פרנסה דחוקה באופן הקשה ביותר. כאשר קיבל הרב הרייט את מכתבו, השיב לו שהוא מודה לו מאוד מאוד על הבשורות הטובות שבישר לו במכתבו, וכך הוא כותב: ראשית כל, הבשורה הראשונה שאתה חי, שכבר כמה וכמה שנים לא שמעתי ממך ולא ידעתי כלל אם אתה חי. שנית, אני מודה לך על הבשורה הטובה שזכית להקים בית נאמן בישראל ולא נשארת רווק מבוגר. שלישית, אני מודה לך על הבשורה הטובה שזכית לילד ראשון ועוד ילדים. ובסוף המכתב הוסיף לו: נראה שאם תתחיל יותר להודות לאבינו שבשמיים על רוב הטובה שנותן לך, להסתכל על מה שיש לך, זה יגרום לכם גם רווח בפרנסה, רווח בבריאות, כי גדול כוחה של הודעה להשפיע כל טוב. מאזינים יקרים, השבת מוציאים עוד ספר תורה שני וקוראים בה את פרשת פרה אדומה. בספר החינוך מסביר את הקשר של השבת הזה עם פרשת פרה, וזה לשונו: ומפני שעניין זה של פרה אדומה הוא דבר גדול באמונתנו, שהייתה מתארת מדי תומה חמורה, וזולתה אי אפשר לטמא מת לעשות את קורבן פסח, שהיא מצווה גדולה מאוד, ולכן נהגו כל ישראל לקרוא פרשה זאת, פרשת פרה, בכל שנה ושנה, בשבת שקודם לפרשת החודש. כי בפרשת החודש מובא את העניין של קורבן פסח. זאת אומרת שקוראים פרשת פרה כהכנה לתאר את עצמנו שנוכל להביא את קורבן הפסח. וכך גם כותב בספר חוקי יעקב בשם כמה ראשונים, שמטעם זה קוראים בשבת זו פרשת פרה, משום שכתוב שואלים ודורשים מלכות פסח 30 יום קודם החג. ועל ידי קריאה זו אנחנו נזכרים שצריך לתאר את עצמנו כדי שנוכל להביא את קורבן פסח. זה העניין שמוציאים ספר תורה השבת. מאזינים יקרים, על פרה אדומה נאמר בתורה שהיא חוקה. כך כתוב בתורה: זאת חוקת התורה. חוקה היא מצווה שאין לה הסבר. חוקה חקקתי, זהירה גזרתי, ואין לך רשות לערר אחריה. אומר הנועם אל המלך, זכותו יגן עלינו, שביום ראשון זה היוצד שלו, אומר הנועם אל המלך זכותו יגן עלינו שבכף א' אדר זה יום ההילולה שלו, שאנחנו לומדים עוד דבר מפרה אדומה. מפרה אדומה אנחנו לומדים שיש מושג של תשובה. מה הקשר של פרה אדומה לתשובה? רש"י מביא בשם רבי משה הדרשן, למה מביאים פרה אדומה? משל לבן שפחה שתינף פלטרין של המלך. אומרים, תבוא עמו ותקנח את הצועה של בנה. ככה עם ישראל חטו בעגל. אומרים, תבוא האמא של העגל, תבוא הפרה ותחפר על העגל. על מעשה העגל מובא בגמרא, בעבודה זרה, בלשון הזה: לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה, אלא כדי על כל מעשה העגל היה להורות תשובה לרבים. ולעשה הוקדם וניתן לנו מעשה פרה לחפר על מעשה העגל ולהורות כי התשובה מועלה לרבים, ולכן זה נקרא חוק. כך אומר הנועם הלמרך, כי לכאורה מה פירוש תשובה? חטאת? אתה צריך לשלם על זה. עצם התשובה היא גם כן חוק, מתנה מן השמיים שאין לו הסבר. אותו דבר זה פרה אדומה. פרה אדומה מחפרת כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שאנחנו קוראים השבת את פרשת פרה אדומה, מונח בזה המושג של תשובה. להכין את עצמנו לקראת הימים הגדולים שבאים, חודש ניסן ופסח. בספר עבודת ישראל כתוב, שאף על פי שאין לנו היום בית מקדש ואין פרה אדומה, אבל על ידי הקריאה שאנחנו קוראים את הפרשה, אז זה כאילו קיימנו אותו. ועל ידי קריאתה נתאר תארה רוחנית לכבוד הרגל הבא עלינו. ומביא לזה רמז. כתוב שם לגבי חוקת התורה הפרה, וידבר השם אל משה ולאהרון, זאת התורה שציווה השם לאמור. הוא לא אומר לעשות, לאמור. דהיינו שיגיע זמן שיהיה די באמירה לבד, כשבית המקדש לא קיים, אז תבוא האמירה במקום הקורבן, שנאמר ונשלמה פרים שפתנו. זאת אומרת שהשבת שאנחנו אומרים פרה, פרשת פרה אדומה, אז אנחנו בזה כאילו פועלים, מקריבים את הקורבן של פרה אדומה, ואחר כך לוקחים את האפר ומתארים את עצמנו. הבית אהרון מקרלין, זכותו יגן עלינו, אומר בסוף דף קוף ממדלת, וזה לשונו. צריך להאמין, כשם שנתארים באפר הפרה ממש להקרבת קורבן פסח, כמו כן נתארים בזמן הזה בקריאת פרשת פרה כל אחד ואחד לפי בחינתו. השפת אמת בפרשת פרה אומר, בזמן זה, השבת הזה, מסייע לטהרה על ידי שבזמן שבית המקדש היה קיים, כל בני ישראל עוסקים בטהרה בימים אלו, לטהרר את עצמם לקורבן פסח, אז הזמן גורם ומסייע לטהרת הלב. הרב הקדוש רב צודוק הכהן מלובלין, זכותו יגן עלינו, בספרו פרי צדיק, מביא שהרי כל קריאת בתורה שקוראים במשך כל השנה, מפטירים, יש מפטיר. ובדרך כלל המפטיר מדבר למה שקורה בתורה, וכאן המפטיר הוא לא מדבר כאן על תומת מת שהפרה מתארת, הוא מדבר כאן רק על תרה מאבונות. מביא מדברי יחזקאל הנביא, וזרקתי עליכם מים טהורים ותיארתם מכל תומותיכם ומכל גלגוליכם אתאר אתכם, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. המילים האלה, האותיות האלה, מלמדים אותנו שהשבת הזה זה זמן לתאר את עצמנו מכל חטאותינו, לקבל לב טהור. החתם סופר, זכותו יגלנו במהר, שהקשר של הטהרה עם תשובה, כי מה זה התרה? זה אפר הפרה. מרמז שאם תהיה בעיניך כאפר, כאפר, הכנעה ושפלות, תזכה לתארה ותשובה שלמה. מאזינים יקרים, תלמידי הבעל שם טוב מסבירים את גודל הכוח של מצוות פרה אדומה. היסוד הוא קבלת עול. בתורה מצוות פרה אדומה נקראת, כפי שאמרנו, זאת חוקת התורה. לא כתוב זאת חוקת הפרה, כמו שכתוב זאת חוקת הפסח. אלא זאת חוקת התורה. למה אומר תורה? כמו שפרה אדומה, אין לה טעם והסבר, ומקיימים את זה רק בקבלת עול, כך צריך להיות לקיים את כל התורה בקבלת עול. אני כן מבין, לא מבין, יש לי חשק, אין לי חשק, יש לי כוח, אין לי כוח, אני עושה את זה כי כך ציווה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. השבוע זה היורצייט של אבא שלי, זכר צדיק לברכה. הוא אמר דבר נפלא בנושא של פרה אדומה. הגמרא מספרת בקידוש למד א', אמר רב יהודה אמר שמואל, ששאלו את רב לזר, רב אליעזר, עד היכן כיבוד אב והם? אתם רוצים לדעת מה זה כיבוד אב ואם? תשמעו על נוכרי אחד, היה באשקלון, קראו לו דמה בנתינה, באו חכמים לקנות אצלו אבנים לאפות, ב-60 ריבו שכר, 600 אלף, סכום עצום, רפקנה אומר 80 ריבו, המפתח היה מונח תחת הראש של אבא שלו, אבא שלו ישן, הוא לא היה מוכן להעיר את האבא כדי לקחת את המפתח לכספת. לשנה אחרת נתן הקדוש ברוך הוא את השכר לגוי הזה שנולדה לו פרה אדומה בעדר שלו. באו חכמי ישראל לקחת לקנות את הפרה אדומה. אמר להם כך, יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם בשביל הפרה תתנו לי. אלא אין אני מבקש מכם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כיבוד אבא. אז האבא אמר כאן דבר נפלא. מדוע בחר הקדוש ברוך הוא להשיב לדמה בנתינה כגמולו על עמידת הניסיון בכיבוד אב במתנה של פרה אדומה? הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה דרכים שיכול להטיב איתו, שימצא אוצר. הרבה דרכים. למה דווקא פרה אדומה? אז אומר כך, ברגע שהגיעו חכמי ישראל אל דמה בנתינה, והציעו לו עסקה בשווי של מיליונים עבור האבנים, העמיד אותו בפני ניסיון גדול. מקצד אחד האבא יושן, מצד שני רוצה את הכסף. דמה בנתינה הוכיח תעצומת נפש בגבורה, וויתר מרצונו על אלפי דינרים לכבוד האבא. המעשה הזה, מעשה הגבורה, גרם כתרוג בשמיים. המקטרגים אמרו לקדוש ברוך הוא, בורא העולם, תראה, גוי, מסוגל לעמוד בניסיון קשה. האם יש יהודי כזה בכלל? היהודים שקיבלו בעשרת הדיברות את מצוות כיבוד אב ואם, האם יש דבר כזה? הקדוש ברוך הוא בטובו הגדול, שעושה איתנו חסד, רצה לעורר רחמים ולהמליץ טוב על עם ישראל. לכן הוא נתן לו שאצלו נולדה פרה אדומה בעדר של דמה בנתינה. חכמי ישראל היו מוכנים לתת כל ממון שבעולם כדי לקנות את הפרה. אומר הקדוש ברוך הוא למקטרגים, הרי העניין הזה של פרה אדומה אין לה טעם ואין לה דעת, ובכל זאת עם ישראל מוכנים לשלם בשבילה את הכל. נכון, הגוי מותר לוותר על כסף בשביל כיבודיו, אבל כיבודיו יש לה טעם ושכל. אני מכיר טוב לאבא, הוא הליד אותי, גידל אותי. אבל חכמי ישראל מוכנים לתת כל עון שבעולם למצווה שאין לה טעם, אלא רק כדי לקיים רצון השם. בזה, בדבר הזה, הוא ביטל את הקטרוג. עוד דבר, הגוי הזה אומר, אין אני מבקש לאותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. דמה בנתינה מרגיש שהוא הפסיד. נכון, הוא עמד בניסיון, אבל הוא קרא לזה הפסיד. אבל יהודי שעומד בניסיון ומצליח להתגבר, הוא קופץ משמחה, הוא מודה לשם שהוא זכה לעמוד בניסיון. מאזינים יקרים, הספרים מלמדים אותנו על הפסוק, זאת חוקת התורה, הוקשה חוקת התורה לפרה אדומה. מה הפרה אדומה מתארת? אף התורה מתארת. האור החיים מביא שכמו שטהרת כלים מקבלים על ידי ליבון של אש, לימוד התורה בהגיעה כוחה כאש שמתארת את האדם. וכך אומר רבי שר מקרנין, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה. איזו תורה שלומדים שתעלה למעלה, כשלומדים אותו עם החיות של אש. זאת תורת העולה, איזו תורה עולה למעלה, על מוקדה. לכן יקיריי ואהוביי, שמעתי תמיד מהרבי מללוב שגמרא יש לזה כוח לתאר את הכל. גמרא זה מלשון גומרה, שורפת את כל התומה, כל התיקונים בגמרא. אז השבת הזה התחזק בלימוד התורה, שהיא מהן עניין של פרה אדומה, זאת חוקת התורה. הוקשה התורה לפרה אדומה. תורה מתארת, נכין את עצמנו לחודש ניסן, נכין את עצמנו לקראת קורבן פסח, ויהי רצון שנזכה עוד השנה להקריב את הקורבן פסח בירושלים בבית המקדש, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל